ו' אדר ראשון, פורים קטן, שושן פורים. אתמול י' ד' ואדר. הוא יום הזיכרון. רבינו מאיר דרכנו, מרן הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כמה שנים אחר כך אגב היה י"ד אדר ועוד יום זיכרון גדול בהלוויה גדולה בירושלים, גאון ישראל מרן רבי משה פיינשטיין, כמה שנים אחר כך, באותו תאריך שהם היו פורים, פורים של פרזים שנכנס לתוך תתוו. מגדולי ראשוני החסידות, מי שיסד גם מגדולי המייסדים את החיבור הגדול של ראשוני החסידים עם ארץ ישראל, מנדל מוויבסק, מנדלי מוויבטסק, אש גדולה, עוצמות גדולות, ראיתי אצל הרבי מאוסייתין סיפור מעניין מאוד, מופיע באוהלי יעקב. פעם נסע אחד ממבקשי השם, הימים הם ימים של תחילת החסידות, והוויכוחים מה טעם בחסידות ובשביל מה, רבים מאוד, מאוד חזקים, ויכוחים סוערים. ואחד מהתלמידים, איש נכבד, למדן ידוע, נוסע לעיירה וידפסק, 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 וויוטט בית סמך קוף, שכל אחד קורא אותה אחרת. זאת אומרת, אנשי העיירה ידעו להגיד את זה נכון. אנחנו ברוך השם כבר לא יודעים. הוא נוסע לשם. בדרך הוא נתקע, ומגיע השבת, והוא עוצר לשבת, חונה בקהילה יהודית גדולה בדרך. נו, כיוון שהוא נתקע לשבת כבר, אז הוא נשאר, להכין אותו כדי שצריך להארח. הוא הולך בשבת בצהריים ומתארח לסעודה אצל הרב של המקום. תמיד חכם גדול מאוד. ומדברים, נו, תוך כדי שמדברים, יהודים מדברים, ומתברר שלא צריך הרבה לדחות על קנקנו, קנקן מלא. והרב של המקום פתאום רואה אורח פורח כזה שנתקע בטעות, אבל יש עם מי לדבר פתאום. לא תמיד הוא מצא ככה בעיר את בדיוק מי שהוא רוצה, הנאה כזאת. הוא מדבר איתו, והרב היה מגדולי המתנגדים. והם מדברים ביניהם, אחרי שעתיים, שלוש של שיחת רעים. הרב שידע שהוא בדרך למנדלה, היה בהלם גמור. סתום יהודי שנוסע לרב מנדלה, אני יודע, סתום ככה, פצוע קצת בנשמה, בולבל. כבר אפשר לחפש. בטח לא מצא את עולמו. הולך לחפש כל מיני חום וחסידויות. מה כבר? אחרי שהוא דיבר איתו כל כך הרבה זמן, והתפעל כל כך מתורתו ומלמדנותו, אז הוא אומר לו, אחרי זמן ארוך של שיחה, הוא אומר לו, עכשיו יש לי שאלה אחת, שמר לא יכעס עליי. שאלה בכל זאת. הוא לא אמר לו על עצמו, אבל הוא התכוון, זה המובן. הוא אומר לו, תראה, מהעיר שלך, עד ויטפסק, אין אף איזה תלמיד חכם, איזה רב, שאתה יכול לעצור אצלו באמצע? צריך עד ומנדה לנסוע. אבל לא מצאת אף אחד פה, ככה שאפשר... אמר לו אותו יהודי, אני אגיד לך מה מצאתי אצל הרב מנדלי. אמר לו, נו. אבל אני אגיד לך, תורה יש בהרבה מקומות, עוצמה, אבל אצל הרב מצאתי שכל המחשבה שלו נמצאת כל הזמן בקודש. המחשבה שלו, הוא לא חושב משהו אחר. כולו, כולו עמל, כולו קודש. אש פנימית כזאת של קודש. נו, הרב התעצבן מאוד. אומר לו, אני לא מבין את המילים שאתה אומר. אתה התחלת להיות קורא מחשבות? איך אתה יודע מחשבות? בלי להגיד, כי אומר, מי אמר לך עליי? מה? התחלת לקרוא מחשבות בעולם? תשמע, אומר שיעור, לא אומר שיעור, תראה מה, תנתח, מה אדם, יש מחשבות. אמר לו, אתה יודע, בזיזו לו, אמר, אני רואה שאתה יודע לראות מה בני אדם חושבים. אמר לו, היהודי, אפשר. היינו, יכול להיות. עצבן עוד יותר הרב, אמר לו, נו, אז מה אני חושב עכשיו? שם היהודי שלנו את עיניו ואמר לו, כבודו עכשיו חושב, שיוויתי השם לנגדי תמיד. חייך רב ואומר לו, שטות, אני בכלל נמצא עכשיו במשהו אחר, אני בכלל לא חושב על זה עכשיו. אמר לו היהודי, עכשיו אתה מבין למה אני נוסע לרב מנדלי? סיפור מופלא. נער הייתי. נער צעיר. זכיתי שמרן, צבי יהודה זכר צדיק לברכה, יריף עליי הרבה הרבה אהבה. הייתה השנה של מלחמת יום הכיפורים. זכיתי להיות ערב, ערב, כל הערב. הרבה שעות. ככה לשבת בספסל הקטן, בספה הקטנה הזאת. בעולם המודרני מזמן היו מורידים שם ספה ממנה. היה לי מקום. והייתי נער צעיר. הרבה זמן לא ידעתי להגדיר למה כל שרפאי נתפסו ברם. הרב כל הזמן היה שיוויתי. אי אפשר היה לתפוס אותו כשהוא לא בשיוויתי להשם אליי בתמיד. אי אפשר. ומושלג מססוב אמר בשם רבו שאמר בשם הבעל שם טוב, מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? לפעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בשם יקי ובקי של מידת הרחמים. ולפעמים הוא דווקא לנגדי. לפעמים אני מרגיש שהוא בעדי, לפעמים אני מרגיש שהוא מאוד מאוד נגדי. ממש דוב עורב הוא לי במסתרים. שיוויתי אצלי שם י' כ' ו' כ' ולנגדי שווים לחלוטין. אין אצלי שום חילוק. אם הוא בא אליי כהשם, הוא בא אליי לנגדי. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני רוצה ללמוד ביחד, לא ללמוד, לדבר ביחד. ושניים מהדברים שהשאיר הרב זכר צדיק לברכה בפנקסים שלו. נמצאים לפניכם בדף. הראשון, על דברי הגמרא בברכות, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אני זוכר פעמים שהרב היה משתמש בזה. אני זוכר כמו היום פעם שהרב צבי יהודה כעס מאוד, לא הסכים להיכנס לבית המדרש ולא הסכים לקבל אותנו לשיעור. היו מי שניסו לשכנע אותו ואמרו לו, הרב, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. פעם זה היה לגבי סיפור ידוע על תמונה שהורידו בחדר, ופעם זה היה לגבי משהו אחר. אני זוכר איך הוא ענה בבכי. זה בכלל לא קשור, הוא אמר. כתוב, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואם דבריי לא נשמעים, סימן שאין בי יראת שמיים. איך אני בכלל יכול לדבר איתכם? זאת לא הייתה אמירה. בפנקסים שלו הוא כותב כך: כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. בכלל זה, והיסוד לזה, שיהיו דבריו נשמעים לו, לעצמו. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשה דברים ישרים ונכוחים להנהגת דרכי החיים, אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המישרים, שיהיו הדברים נשמעים להם, לעצמם, להוציאם לפועל ממש ולקביעות מעשה. וכפי אותה המידה שיש בו יראת שמיים, כך נקבע בו מתוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה, העוז והאומץ הנכון למהלך רוחו ודרכי חייו, שיהיו דבריו נשמעים לו לעצמו. וכפי אותה המידה, דבריו נשמעים גם לאחרים. יכונני השם לשמור ולעשות כן. אתם חושבים שהחתימה הזאת, יכונני השם לשמור ולעשות כן, זה סתם. לפי מה שהבנתי בפנקסים, זה נכתב קצת אחרי פטירת הרב. זאת אומרת, לפני 70 שנה. 65. שרב צבי יהודה בכה ואמר שהוא צריך ללכת לעבוד על היראת שמיים שלו לפני שהוא מדבר איתנו. זה היה כשהוא כבר היה אחרי גיל 80. שיוויתי השם ונגדי תמיד. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים בכלל זה, והיסוד לזה הוא שיהיו דבריו נשמעים לא לעצמו. כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשה דברים ישרים ונכונים, אתה יודע שאתה מרגיש כך ואתה מרגיש שזה כך ואתה יודע שזה כך והכל ברור לך, אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המישרים. אתה לא מצליח להוביל את זה. אין לך קונטרול, אין לך שליטה על זה. תראו את הרב צבי יהודה שכל עולמו היה איך משפיעים, איך משפיעים, איך משפיעים. כשמדבר על כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, בכלל לא מדבר על מי ששומע, מדבר עליי. עזוב בכלל מי ששומע. תורה צריכה להיות אש. אבל בשביל להבעיר אש, יש רק דרך אחת להבעיר אש. רק אש יכולה להבעיר אש. משהו לא אש לא יכול להבעיר אש. אין אפשרות להבעיר אש למשהו לא אש. יכול להיות שהאש אגורה בפנים, אבל אתה לא יכול לעשות כלום אם אתה לא אש. אתה יכול לדעת את כל הפירושים של התפילה בעל פה, אתה יכול לדעת את כל השיטות, אבל אם זה לא אש, זה לא יכול להדביק שום דבר. אי אפשר בכלל, לא שייך בכלל. אתה יכול להיות משוכנע שאתה אוהב מישהו. אבל רק אם אתה אוהב אותו באמת, אתה יכול לאהוב אותו באמת, והוא יאהב אותך, ואתה תאהב עליו וזה יבוא. לא אם אתה מבין שצריך לאהוב אותו. בכלל זה והיסוד לזה הוא שיהיו הדברים נשמעים לא לעצמו. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשה, זה פילי פלוט, אנשים מזהים אש כהרגשה, טעות. אני מרגיש שזה נכון, אני מרגיש שזה צודק, אני מרגיש שזה מה שאני צריך. אבל אין אש. אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המישרים, שיהיו הדברים נשמעים להם לעצמם. שמיע לי, כלומר סבירה לי. שמע ישראל, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. שמיעה בירושה שדברים נכנסים אליך כל כך פנימה, שהם עוברים תהליך של הפנמה ועוד הפנמה ועוד הפנמה ועוד הפנמה, כי זה כל הזמן משמלי ועוד משמלי ועוד משמלי ועוד משמלי עד שזה בפנים. זה תהליך מתמשך. אש היא דבר שיודע שהוא יכול לכבות. וכדי להשאיר אותה דולק, הוא צריך כל הזמן אש לידו. יש לאש עוד תכונה מופלאה. אש מבעירה משהו שלא בוער. אבל אחרי שהמשהו שלא בוער, בוער, לא רק הוא מתחיל לבוא. האש שלי נהיית מדורה. יש לאש עוד תכונה חשובה. כיסם קטן מדליק עץ גדול. אם עבודת השם היא אמיתית, אז לא צריך להתפעל כל כך ממעמדות ומפוזות. אם עבודת השם היא אמיתית, יכול להיות שאתה כיסם קטן מדי. אבל הכוח שלך להבהיר אותי, או שלי אותך, הוא לא מפני שיש לך איקס מידה, אלא מפני שיש לך אש, ואני מחפש את האש הזו. אתם יודעים מה זה עולם שיש בו יראת שמיים? עולם שיש בו יראת שמיים הוא עולם שלא בוחן את עצמו לפי שואו, לחוץ, לשטרק, בצורות, למילים חיצוניות. שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לעצמו. אני לא יודע איך להסביר את זה. כשרצודה עמד ליד הדלת, בכניסה, במבואה, ואמר, אם דבריי לא נשמעים, סימן שאין לי יראת שמיים. הרגשת באוויר. היהודי בעבודת השם שלו עכשיו מרגיש, לא יודע איפה, איזה נקודה קטנה, איזה איזשהו מקום, ששם האש כבתה, וצריך ללכת להעביר אותה. ואני רוצה להמשיך להבהיר אתכם אחר כך. כפי אותה מידה שיש בו יראת שמיים, כך נקבע בו מתוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה. העוז והאומץ הנכון למהלך רוחו ודרכי חייו, שיהיו דבריו נשמעים לו לעצמו. אפשר להתבלבל. אש זה לא התלהבות. אש זה לא רוקדים דווקא. אש זה לא עכשיו קופצים. אש זה עוז ואומץ שנובעים מזה שיש פה יראת שמיים פנימית. ושזה הנושא שמעניין אותי. איך הוא אומר לו שם אברהם ואבי מלך? זוכרים בפרק כף בבראשית? זה כל כך משונה שם הסיפור. אבי מלך לא קרב אליה. זוכרים עם שרה? לא קרב אליה. הוא אמר, השם הגוי גם צדיק תהרוג, אלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא אמרה, אחי הוא. בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. תגידו, נו, סתם מבלף, בתום לבבי ובניקיון כפיים. מה מבלף? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו בחלום, אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. מישהו פה זכה פעם לחלום ש, 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 שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע שאתה תם לב? אתם מבינים הדרגה של אבי מלך? ואבי מלך לא קרב אליה. לא קרב אליה. אני אומר לכם, אני תמיד מרגיש, אם זה היה סיפור על בועז, אם זה היה סיפור על יוסף, על פלטי בן לאיש, וואו, 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 מה היו עושים פה? ואבימלך לא קרב אליה. יחור המלך צדיק. אתם יודעים שיש מדרש שאומר, הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. מאיכן? מזה שאבימלך לא קרב אליה. מדרש הגדול. זה מעניין מאוד. ומצד שני, הגמרא אומרת עליו דברים נוראיים. מה אתה מתעסק? מה אתה שואל עם אשתך או אחותך? אתה זוכרים? מחסנאי בא לעיר? סיימת בגמרא בבבא קמא. מה אתה מתעסק איתו? אחותך היא? אשתך היא? פילי פלאות. אבימלך קורא לאברהם אבינו. משקים את כל הממלכה. קורא לעבדיו. אומר להם את כל הדברים. כתוב בפסוק, ויראו האנשים מאוד. נכון, אפשר לפרש, ויראו שמה יאנשו. אבל יש פירוש בחזל, ויראו, כי באמת היה להם יראה, פחדו. פחדו. פילי פלאות. ואז אומר אבימלך לאברהם, מה עשית לנו? מה חטאתי לך? כי הבאת עליי והממלכתי חטאה גדולה. מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. אבימלך לא קרב אליה. מגיע לו תשובה. הוא זכאי לקבל תשובה. מה עשית לנו? מה חטאתי לך? מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. תן תשובה. תגיד, אתה יודע מה? אתה בטח לא למדת פרשת לך לך. אתה לא ראית, אבל פרעו, אתה יודע איך הוא סיבך אותי. אז אני תמיד אומר לשרה, והיא לי, ואנחנו משודרים שהיא אחותי כשאני מגיע למקומות אחרים, אבל תהיתי, תהיתי, אתה לא אותו דבר כמו פרעה. תהיתי, מסתבר שאתה אחר. הרי בטוח שהוא אחר, הוא נשאר שם אחרי זה לגור בארץ פלישתים ימים רבים. הרי שם יוולד יצחק. הוא נשאר שם, נוח לו שם. הוא אחרי זה יכרות ברית עם אבימלך. שבע כבשות. תענה לו. הוא שאל אותך, מה עשית לנו? מה חטאתי לך? כי הבאת עליי והממלכתי חטאה הגדולה. מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. שום תשובה. ויאמר אבימלך אל אברהם. זה פילי פלאות. הרי הוא באמצע, הוא לא נתן לו תשובה. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? מה לא שאלת מקודם? מה עשית לנו? מה אתה הוספת עכשיו בשאלה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. זה פילי פלאות. מה אין יראת אלוקים? אני תם לב. אני טוען שאני נקי כפיים. לא מגעתי בה. אתה שיקרת, אתה אמרת שיח אותך. בתום לבבי עשיתי זאת. מה אתה אומר פה רק אין יראת אלוקים? אתם זוכרים את התגובה של אבימלך? ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם, והוא מתחנן לפניו, מתחנן, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שם. זה הפרשה של יראת שמיים. אברהם לא עונה לשאלה הראשונה, לא מפני שהיא לא שאלה חשובה. אולי גם אברהם ענה, ואולי גם אברהם אמר לו, תראה, אצל פרעה זה היה אחרת, ואולי אברהם התנצל, אבל אברהם אמר לו, אדוני, אתה לא מגיע בכלל בנושא הרלוונטי. אתה שואל מה עשית לנו, מה חטאתי לך, לא חטאת לי, ואני לא עשיתי לך כלום, ואתה לא עשית לי כלום, ואין לי נגדך חס וחלילה שום דבר. ואם צריך לבקש סליחה שהתעתי אותך, אני מבקש סליחה. זה אני אסביר לך בהמשך. אמרתי לאשתי מזמן, אל כל המקום אשר נלך, אל כל המקום אשר נבוא שם, אמרי אחיו. זוכרים? אני אסביר לך את זה, זה לא הנקודה הזו, זה לא הפועל. אתה יודע מה הנקודה? הנקודה היא אחרת לגמרי. אל תשאל אותי מה עשית, מה חטאתי. תשאל אותי, מה ראית כי עשית? מבינים את ההבדל בין מה עשית למה ראית כי עשית? תשאל אותי, מה ראית כי עשית? אני אגיד לך, מה ראיתי כי עשיתי? כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. וכש... הבסיס של הכל הפנימי הוא לא האמת הפנימית 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 של יראת אלוקים. אז זה לא נדבק. מי שראה את הרב, אמר שיביתי השם לנגדי תמיד. רק כשהדברים נשמעים לא לעצמו, אחרי זה הם נשמעים לאחרים. אברהם סיבך את אבימלך, סיבך את כל בית המלוכה, עשה פה בלגן. היה טבעי לגמרי שאבימלך יגיב כמו פרעה ויגיד לו, לך מפה. הוא לא רק לא אומר לו, לך מפה, הוא מתחנן לפניו, תשב פה. מה חסר לך, אבימלך? יש לך ממלכה מכובדת. יש לך ממלכה עם שרים, אולי אפילו מוסריים. וישכם אבימלך בבוקר כל העבדים, מה חסר לך? מה אתה צריך אותו? אני צריך פה רבי עם יראת שמיים. אני צריך פה אדם שרואה את הדברים עברי. שיעור בקוזרי, השבוע דיברנו על המושג עברי. רואה את הדברים מבפנים. רואה את הדברים מיראת שמיים. יש לו רק דבר אחד בחיים. יראת אלוקים. אתם יודעים מה הרציונל מתכוון? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לעצמו. כל מי שאין לו שום דבר אחר חוץ מיראת שמיים. כל מי שיש בו רק דבר אחד, יראת שמיים. אין לו פה זאת. יש לו יראת שמיים. זוכר איך פעם, בחיוך, ישבתי בדיוק מאחוריו, ראיתי על המעיל איזה קטן כזה. הקיתי אותו ככה מרחוק, רעדתי שהוא לא יסתובב, שהוא לא יראה. הקיתי ככה, בלי שהוא שם לב. מעיל ארוך, אתה יכול בלי שרואים. פתאום הוא מסתובב, אני רעדתי שהוא הולך לאכול אותי. והוא מסתובב, והוא מלטף אותי ככה. הוא אומר, נו, ספיק ספיקה. אני לא מבין כלום. ספיק תלמיד חכם, ספיק רבב. ספיק ספיקה. זה לא יעבור אותו. כך הוא חשב. אבל הוא קודם כל הסתכל, אם זה באמת ספיק רבב. דבר ראשון הרים, ורצה לעזור. וכשהוא ראה שזה אפילו לא ספק, הוא אמר ספיק ספיקה. אני רוצה להתייחס לזה ברמה הרבה יותר מעשית לכאן, אבל אני רוצה להתייחס לזה אחרי שנראה את הפסקה הנוספת. את התרגום שלה לתורה. התעצמות האדם בתורה. זו השיטה לאורך כל הדרך. זה הקו המנחה. אני זוכר כמה פעמים הרב צבי יהודה היה אומר דברים אלף פעם. הוא היה שואל אם כבר אמר את זה פעם. וגם את השאלה הוא שאל כבר אלף פעם. היה חוזר על סיפור כאילו הוא לא זוכר את זה. היו שניות שהיה נדמה לך שנבח הוא כבר לא זוכר מה בדיוק קורה. והיה מחייך בפנים כמו פיקח יחיד בחבורה של טמבלים. ושכולם יחשבו שהוא חוזר על דברים, ושכולם יגידו בדבר התורה הזה כבר ראיתי. ושכולם יחפשו את החידוש. שימשיכו לחפש. ומי שמחפש את זה שילך. שישאר פה מי שרוצה שזה יבער בו. זה היה המבחן היחיד. כלום. נכנסנו פעם לשיעור במאמר הדור. שיעור במאמר הדור. ישבנו, היו השנים הראשונות של כולל מרץ, הכולל במבשרת. הם הצטרפו, והרב מתחיל לקרוא את מאמר הדור, בעקבי הצון, והוא מתחיל מההתחלה. המחור והעיקרי שהוא קורא. הוא קורא, הוא קורא. והוא עובר עמוד. ועוד עמוד, הוא קורא, הוא מסיים את קריאת מאמר הדור, סוגר את הספר, הוא אומר, והוא רחום יכפר עוון. ברוך הוא. אחרי מה יריב? מישהו עיז לשאול אותו, הרב, אולי משהו? אז הוא אומר, הקודש ברוך הוא מדבר, אני צריך להפריע. כלומר, אתם לא רואים את זה? סתם להגיד עכשיו וורט, שיגידו שהיה לי וורט. לא היה לי מה להגיד. ראיתם דבר כזה פעם? ישבו שם היום גדולי רבותינו, אז מבוגרים. אתה רואה את הדרכה. מילה אחת לא. זה לוקח זמן לקרוא את זה. אתה חוזר הביתה משיעור אחרי שעה וחצי, שעתיים, מה עשיתם בערב? כפי אותה מידה שהאדם דבק בתורה. נכנסתי אליו פעם בערב שבת. שאלתי הרבה שם בערב שבת. היה מניין בבית, ברחוב עובדיה. נכנסתי בערב שבת, ובערב שבת על הצביד הקבוע, בתקופה הזאת, היה לומד שאילתו דרווח ההיגאון עם העמק שאלה. הנציב, על הפרשה. נכנסתי פעם, הרב נמצא שם בפנים, ועוד היה מוקדם. הייתי לבד, ונכנסתי והתיישבתי במקום שלי, עברתי בדיוק לידו. אחרי זה נכנס עוד מישהו, ועוד. חצי שעה, 40 דקות. הוא בכלל לא שם לב שמישהו נכנס לחדר. לא היינו שם בכלל. הוא היה כולו בנציב. אני הרגשתי שהוא בנציב עכשיו, והחלטתי לבחון את זה. ואחרי ערבית ניגשתי אליו ואמרתי לו, הוא היה מבודח, הוא היה שמח. אמרתי, אולי הרב יספר איזה סיפור על הנציב. סתם. כל כך שמח. הוא אומר לי, איך אתה יודע שכל היום חשבתי עליו? כל היום חשבתי עליו. נפסתי לחצי שעה של סיפור. הוא בכלל לא קרא בערך שאלה, הוא היה עם הנציב שם. ראית? כי אותה מידה שהאדם דבק בתורה וקונה לו את סגולתה. כן הוא נעשה יותר ויותר באור אש קודשה. הוא נעשה באור אש קודשה. מילים תמילים? הוא נעשה. האדם נעשה. זה תהליך. לא באים ללמוד תורה. באים להיעשות אדם. לא באים לדעת. כפי אותה מידה שהאדם דבק בתורה. כמה פעמים הוא היה חוזר? בלי להגיד את החצי השני. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת שאם לא מרגישים חיים, אתם מבינים למה זה? כמה פעמים. זאת דבקות או לא דבקות? כפי אותה מידה שאדם דבק בתורה וקונה לו את סגולתה. כן, הוא נעשה יותר ויותר באור אש קודשה, שכל גופו ועצמו נכלל בו. מוגן ומוצל מן הקוצים והפחתים, מפגעי חיה ומפגעי אדם, מכל קלקול ומכל טומאה. הייתי ילד קטן, ילד בכיתה ט' בישיבה לצעירים. זה היה די בתחילתה, כמה שנים אחרי. הבניין הגדול עוד לא היה בנוי, של מרכז ברחוב בן דור. יש את הבניין ששם, מי שמכיר שם ברחוב בן דור, רחוב הרב ציוד היום, שם הספרייה, מעל זה היום הפנימיות. המקום ששם הפנימיות, שם היה בית המדרש, בקומה למטה, ולמעלה היו חדרי כיתות ושיעורים וספרייה קטנה. כשהרב סיים את התפילה הוא היה עולה לספרייה ושם הוא מוריד את התפילים. מוריד את התפילים, לפעמים זה לקח שעה, לפעמים שעתיים. פעם יצא משם אחר הצהריים. הוא היה מוריד את התפילים שם. זה הזמן שכשיש סיכוי כדאי להיכנס. אני ילד בכיתה ט' עם שאלות של נודניק בכיתה ט'. אני מרגיש שאני צריך חיבוק מסבא, שאני צריך מישהו שרק לא אני יכול לגלות יצרים וקשיים ולחצים ו... אבל לא יודע איך עושים את זה. מה אני יכול להגיד? אין לי אומץ. נכנסתי אל הרב, התחלתי לדבר איתו על הקושי הזה ועל הקושי הזה. דיבר איתי שעה ארוכה מאוד. אני חושב שפעם אמרתי למישהו פה, חבר'ה, את הסיום שהיה. כשדיברתי איתו, כמובן אמרתי לו שיש לי חבר שנתקל בשאלה שהוא כל הזמן נורא מוטרד ממנה. ואני הרי... מהגדולים, אז אני עוזר לאנשים. הוא לא משתחרר מזה, ואני הרגשתי שאני ממש חייב. אני לא, אם הרב ירצה, אני חושב שלא צריך להגיד את השם. אני לא הייתי שעה שלמה כמה זה חשוב לחזק את החבר, להיות איתו, לא לעזוב אותו לבד, וכשצריך לשאול, אולי לגרום לו ש... הכל היה עליו. בסוף כשיצאתי, הוא קרא לי, הייתי כבר בדלת, הוא קרא לי, מורדכי, אל תשכח למסור את זה לחבר. וכזאת אהבה, אל תשכח. וכל מה שהוא אמר לי, זוכר זכרונות של טט, כל מה שהוא אמר לי, לא יורים בטומאות. מבעירים אש של אהבה. אל תשקיע כל כך הרבה אנרגיות בלראות בזה, בלראות בזה, בלראות בזה, בלראות בזה. תלאה את הטוב, תבעיר אש, תדבק. בשביל לומר את זה, ושזה ידביק, אתה צריך להיות אש כדי שידביק. והוא מאז הרבה שנים. אני לא יכול לעבור באזור ולזכור את השולחן, הספרייה, בקומה השנייה, כשהאש הזאת בוערת. כפי אותה מידה שאדם דבק בתורה, כך הוא ניצל מכל קלקול ומכל טומאה. והוא נכנס, זה פריט לא, תשמעו את ההגדרה, והוא נכנס בגדר דברי התורה. דדידי הוא. גמרא ששואלת אם תלמיד חכם יכול למחול על כבודו, איך הוא יכול למחול על כבודו? הרי זה כבוד התורה, והתורה היא לא שלו. הגמרא אומרת שהתורה היא כן שלו. כי בהתחלה כתוב בתורת השם, ואחרי זה הוא בתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ואחרי זה בתורתו יהגה. רבי אומר לנו הרבה פעמים, זה בתנאי שבתורת השם חפצו. שזה כל החפץ שלו. שהתורה והוא זה חפצה אחד. אז למי התורתו? ודידיו, שאינם מקבלים תומה. פיליפ לא, הוא מתכוון לרמוז פה לדברים הכי פשוטים. הוא מתכוון פה לגמרא בברכות של רבי יהודה בן בתיירא שהלך עם התלמידים. והוא קופץ למים כדי לטבול, כי הוא רוצה להגיד דברי תורה. כי בעל קרי צריך לטבול. ואומרים לו התלמידים, הרי לימדת אותנו שדברי תורה אינם מקבלים תומה. הוא מסביר להם. שם באה ההגדרה שכל דבריי כאש אינם מקבלים תומה. אז אם התורה היא דידי, אז מה שתומעה זה יחלוף, כי אתה לא מקבל תומה, כי אתה תורה. אתם שומעים את זה? למה זה מצליח לתפוס התומה? כי יש מקום שזה יכול להתאפס. אבל אם זאת באמת ויקות, אם זאת באמת אש, אש לא מקבל תומה. לא הפשט הוא שאתה לא חוטא, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אבל ההחטאה, החטא היה אומר זה החטאה. זה לא אתה. איך קובעים את זה? זה תלוי במידת האש שלך. הוא נכנס בגדר דברי התורה. אתם שומעים הגדרה? מה זה תלמיד חכם תורה דילי? הוא בגדר דברי תורה. ההגדרה של דברי תורה להלכה זה שהם אינם מקבלים תומה. הוא גם לא מקבל תומה. דיבר תמיד על סלמנדרה. מה זה הסלמנדרה? או שזה כישוף, או שזה החיה הזאת ששבע שנים יושבת בפנים עד שיוצאת ממנה אש. כפי מידה זו עצמה של התעצמות הווייתו הנפשית בתורה. אתם שומעים את הביטוי? התעצמות הווייתו הנפשית בתורה. אתה נעשה תורה, או אתה והתורה תורה. כן משתכללת יותר ויותר הרגשת צורכו החיונית. להתמלא העושר הגדול וההון הרב של רבבות ניצוצי זורחי כל דקדוקיה ופרטיותיה. למה אתה לא מעריך איזה פרט בתורה? למה אתה לא מעריך דקדוק בתורה? באש אתה לא רואה שום חינוך בכלל בין החלק הקטן של האש לחלק הגדול של האש. אין דבר כזה בכלל. כי תישא את ראש בני ישראל, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. כי תישא את ראש בני ישראל, הזכרנו ככה בחצי שנייה בשבת. כי תישא את ראש בני ישראל, אומר רש"י, תקבל, הרי תקבל, לשון קבלה, אז למה כי תישא? אומרת הגמרא בבבא בתרא, כי תישא כשתרצה להרים קרנם של ישראל. כשהכל נפול. כשהכל נראה עייף, אז איך מרימים קרנם? אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה ייתנו. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה, השקל מחצית השקל, תרומה לשם. מה זה זה ייתנו, שואל רש"י? מה זה זה ייתנו? מה כל כך מסובך? ונתנו מחצית השקל. אומר רש"י, זה ייתנו פירוש אחד בלבד ברש"י. זה ייתנו מלמד שהראו כמין מטבע של אש. ומחציתה, ומשקלה מחצית השקל. ואמר לו, כזה ייתנו. זה פילי פלאות. מטבע ואש זה תרתי דסתרי. מטבע יורדת למטה. אש זה היסוד היחיד בין היסודות שכוח הכובד לא חל עליו, והוא עולה למעלה. במטבע, עצם עניינה של המטבע זה שיש לה צורה, צורת המטבע לפעמים קובעת את עניין המטבע בזהב ובנשך ובכסף. זה המטבע, המטבע זה צורתה. המטבע נקראת מטבע בגלל הצורה שטבועה בה. יצא טבעה בעולם. אש, עניינה זה נטולת צורה. הראו מטבע של אש. יכול להיות שזה רק מחציס השקל. יכול להיות שהמיליונר שנתן בפרשת תרומה לשולחן עצי שיטים 20 מיליון דולר, זה הרבה יותר. אבל אתה יודע איך מרימים את ראשם של ישראל? במחצית השקל עם מטבע של אש. זה ייתנו. אמרתי, שאלתי את עצמי תמיד, מה כל כך מסובך? מה כל כך מסובך? זה ייתנו. זה ייתנו, זה מתאים במקומות שבאמת מסובך. וזה מעשה המנורה. הראו מנורה ואמר לו, כך צריך לעשות. זה מסובך. החודש הזה לכם, ראש חודשים, הראו את הלבנה בחידוש, איך אני יכול להבין, איך עושים עיבור? צריך להראות. אז הראה לו. אבל להסביר לי מה זה מחציס השקל, זה מסובך? צריך לקחת אותי לשיעור ולהראות לי מטבע של אש? לתת מחצית השקל זה קל. לתת את זה באש, זה מסובך יותר מללמוד את כל סוד העיבור ואיך עושים מנורה ביחד. מחצית השקל זה לקורבן תמיד. זה לשמור על האש הזאת בוערת. אני אומר שלא רק מטבע צריכה להיות של אש, גם לאש צריך שיהיה מטבע. כי אש לבד זה דפה, זה בוער, זה נחמד, זה אף באוויר, זה מצוין. אבל אש צריכה מטבע. אש צריכה שיטה. צריכה להיות שיטה, צריכה להיות הברכה, צריכה להיות חבורה שמייצרת שיטה ליצור אש. מטבע של אש, ואש שנמצאת במטבע. וכפי מידה זו עצמה, אני חוזר, של התעצמות הווייתו הנפשית בתורה, כן משתכללת יותר ויותר הרגשת צורכו החיונית, להתמלא העושר הגדול וההון הרב של רבבות ניצוצי זורחי כל דקדוקיה ופרטיותיה, סיגיה וגזירותיה, הנמשכים ממקור רוממות סגבה, ומכוונים ומתאימים למשמרת טהרת קודשה. איך האש הזאת נשמרת? הזכרתי שיהודה לדעדר הוא יום הזיכרון גם של רב משה פיינשטיין. ואצלי יהודה לדדר הוא יום קשה בגלל שניים ביחד. יום נפלא, הוא פורים, קטן, הוא גדול. ימים זיכה אותי הקודש ברוך הוא שבני יהודה, השם רבינו, נולד ביהודה לדדר. פגישה האחרונה שלי עם הנוצר יהודה הייתה לגבי רב משה פיינשטיין. חייב לספר אותה. זה היה ראש חודש אב. זה היו חודשים אחרונים, קצת יותר מחצי שנה לפני. למדתי בלילה שלפני כן עם חבר גדול, ענק, השם יקום דמו הקדוש והטהור, צבי גלט. משהו בסוגיה של עלייה לארץ ויישוב ארץ ישראל. התגלגלנו לתשובה של רב משה פיינשטיין. תשובה שאחר כך נתפרסמה מאוד עם עלייה לארץ ישראל, זאת מצווה קיומית או מצווה חיובית. תשובה מוזרה, שונה מהראשונים ומהאחרונים שם, לא חשוב. זה היה ערב ראש חודש. אמרתי לצבי, מחר אני עולה ירושלימה, אקח את התשובה הזאת, אני רוצה להיכנס במקום אוכל להגיד חודש טוב, הרב, אני רוצה להראות את התשובה, נראה מה הוא אומר. תורה, לא. אמר לצבי, מה? ראש חודש? אתה רוצה להעצים אותו? חולה? איך אתה עושה את זה? אמרתי לו, אתה יודע, אני פעם שמעתי את הרצידה מדבר על רבוי שפיינשטיין. סיפר על הימים של רוסיה. אתה תדע מה הוא, אתה יודע איך הוא מעריץ אותו, אתה יודע, הוא דיבר, אמרתי, הוא כמעט עמד, אני הייתה, אתה יודע, מה זה בכלל? לצבי לא מבין מה אני אומר, כל מה שאני אומר זה רק הוכחה ללמה לא לעשות את זה. אבל אני למדתי. בדרך עברתי, יש לי תמיד חכם גדול מאוד 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 מאוד. גדולי גדולי רבותינו. הראיתי לו את התשובה. הייתי בחור צעיר. נכנסתי עם הספר, אחי נהיה אז בדיוק רב בקיבוץ, בני, היום הוא בממשול, אלו כבר לא, בקיבוץ, אני נכנסתי עם איגרוס מוישה אל הרב לפני שהלכתי לרצו יהודה, גדולי 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 רבותי, נו, זה היה ראש חודש, ורואה אותי הרב, חושב עכשיו, ובחיוך כזה, קטלני קצת, אומר, נו, אני רואה שאתה התחלת לעזור לאחיך בפסקים. הוא נהיה רב, אתה מחזיק את קוסמוי, שקודם כל תלמד בקיצור, מה אתה... טוב, חיים, אני... כל משהו, זה... אני זוכר שהוא שואל שם, הוא אמר לי, לא יין, גם ראש חודש, גם לא יין, ושם. אני מראה לו את התשובה, הוא לא הכיר אותה, אז זה לא היה כל כך מפורסם, זה עדי אחרי ש... רואה את התשובה, ומפלפל בה, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה, מה זה מצווה קיורית בכלל, ומוריד מפה ומוריד משם, ומריץ ספר מפה, ומביא את זה, ומביא את זה, ומביא את זה. אין, לא היה, לא נברא, מה פתאום לא שייך. אתם אבל אגוז מושה. אז הוא אומר, נכון, 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 נו, אולי צריך באמת לישון, צריך לישון, צריך לישון, באמת. זה עוד לעצום, זה עוד מי שאתה. היה חודש טוב. אחרי זה נכנסתי לרב. הרב היה חולה קצת, כבר לא קצת. לא ידעתי מה המצב, יצא בדיוק מהרב, מישהו שיצא, אומר לי, איזה פנים מהירות. הכאב גדול מאוד ברגל, אבל איזה פנים מהירות, איזה שמחה. ממש, שמחת ראש חודש כזאת. אני נכנס פימה, ואגרוס מוישה ביד, שם על השולחן, ומדברים. בזמן לא קיבלתי כזה מאור פנים, כזאת שמחה. ואז אני פותח את אגרוס מוישה, ומצוי דבר את אגרוס מוישה, וכאב לו. ולא פתחנו, כאב לו רגל, היה לו כאבים, הוא היה בשמחה. רואה את מוישה, ואומר לי, אתה יודע. הוא מספר לי בפעם ה-500 את הסיפור מרוסיה שאף פעם לא סיפר, ובטח לא סיפרתי. אתה יודע מה היה רב מוישה ברוסיה, אתה יודע בכלל מה זה, אי אפשר להבין בכלל מה זה זה. ואז אני פותח את התשובה, ובהתחלה הוא הסתכל עליי ככה בחיוך של כעס קצת, כי התשובה נמצאת באבן העזר בדין עונה בבית אפל. תשובה קוף בית. כאילו מה אני מחפש באבן העזר עכשיו, מה אתה... אבל התשובה נמצאת שם, זה בכלל, בסוף הוא כותב, ועל דבר אשר שאלת, אז אני מהר מהר אומר, לא, לפה, חשבתי שעל זה הוא, לפה. זה בחיוך, מתחיל לקרוא. הוא קורא, פתאום הפנים מתקלקמות. ואני רואה אותו פתאום מוריד את הראש, ואני נדמה לי שהוא נרדם, מוריד את הראש למטה, עובר זמן, על הדעתי זה היה נראה כמו נצח, הוא לא מסתכל אליי בעיניים בכלל. וכיוון שאני כנראה, אני קפאתי, ואני לא מגיב, לא כלום. שום דבר, תשובה. תשובה שמדברת על עלייה לארץ ישראל. וככה מורידה את החשיבות. תורה, מקום מלא. אחרי שאני לא מבין כלום, הוא סוגר את הספר קצת. קרב את הספר טיפה אליי, הידיים לא מילים, לא אשכח את זה. בלי להסתכל אליי, הוא רואה שאני עוד לא תופס, והוא עושה לי... לא היה לזה שני פירושים. זה היה אפשר. תלך מפה. הוא לא רוצה מילה. אני לא הבנתי. לא עשיתי כלום. כל כך שמח. והוא עושה כך, כאילו, אני מתחנן, לך. קמתי, יצאתי החוצה. הייתי לבן כולי, פשוט לא ידעתי מה עושה בכם. היה שם הרב יוסף בדיחי, שהוא היה שמש. בימים ההם של הרב, עזר לו כל הזמן. עוד לא היה נשוי. והוא עוד בהשפעה של כל הבוקר, הוא אומר, נו, ראית את הרב? אמרתי לו מקודם שאתה נמצא, והוא אמר, איזה יופי, איזה יופי, אני רוצה לראות, לשמוע. הוא שואל אותי, מה קרה לך? כי הוא מדבר איתי ואני לבן לגמרי. והוא היה בדיוק בדרך להיכנס אל הרב, אז אני אמרתי לו אחרי. נכנס אל הרב, אחרי 2-3 דקות, יוצא עם הרב, הרב הולך לכיוון השירותים. יוסי עושה לי עם היד ככה, ניגש אליי. הוא אומר לי, קרה לך משהו? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, תגיד לי את האמת, קרה משהו? איזה אסון, קרה משהו? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, הרב שאל אותי, למה מוטי היה צריך לעשות לי את זה בראש חודש? ופרץ מבכי. הוא חזר למיטה, הוא לא תפקד בשבת, ולקח שבוע שלם שהוא חזר. אתם מבינים מה זה שיוויתי? מה זה לקחת את התורה לחיים שלך? אז חברותא אומר הפוך. הוא לא אמר מילה. הוא לא מחה. שיוויתי. יש אנשים שלא מבינים למה נוסעים עד מנדל לביטבסק. מה חסר בשיעור פה? אבל אני חייב לסיים את זה בדברים מעשיים. כי הרב לא היה מסיים בלי לשאול נו ולמה זה? למה זה? שבתי אתמול בבוקר קצת זמן מאחורי קברו של הרב צבי יהודה פה בהר הזיתים מולנו. שבתי מאחורה כמו בקורסה מאחורה. לבד אני אגיד לכם מה שאמרתי ומה שחשבתי. הייתי בשבוע שעבר לצערי ולשמחתי הגדולה, כי אני חושב שמשם צריך יהיה לצאת תיקון גדול. הייתי מכמה סיבות, לא אכנס אליהן בכלל עכשיו, באוקראינה. ישבתי כמה לילות וימים. היה ציוניהם של רבותינו הגדולים. ישבתי במז'יבוז, ליד הבעל שם. ואומן. היה לי שם אומן חדר קטן. ואומן, בשונה מהמקומות האחרים, יש מניין, לצערי גדול מדי. נדבר על זה עוד שנייה. הייתי נכנס בעיקר לזמנים של התפילות, ישבתי שם בצד. אני יושב שם, אחרי התפילה, אומר לראות משהו. פתאום מגיע אליי בחור. זה אגב אבן שואבת. זה לא ראש השנה. זה הכי יבש, מה שנקרא מבחינת נסיעות. הכי הכי יבש, תקופה שום דבר לא היה. תחילת, הדר א', כלום, שום סיבה. פתאום נכנס בחור, אני לא רואה. והוא מתקרב אליי, והוא פתאום נעתק, ונכנס לאלם, הוא אתה, אתה, מה? לא הבנתי מה הוא רוצה. אני חושב שיש לו פלסטר כזה גדול על האף, נותן לו יד, ואני רואה שביד אין אצבעות כמעט. לא, יד ימין, אין בכלל. נותן לו שתי ידיים ככה, יש לו אצבע אחת, אצבע שלישית, ביד שמאל. הוא תופס אותי, הוא חבק אותי, אני לא מבין. אבל ידעתי שאני צריך לבוא הנה. הוא רואה סלובר לגמרי. ורבנו אמר שאותך נראה פה. אני ידעתי פה, אני צריך לתפוס אז עימות. אמר, ואותך, ופה, וזה, צריך. אתה רואה אדם רציני מאוד מאוד. לא נעים לי לשאול אותו לידיים, פה זה היה מין פלסטר כזה, אז אני שואל אותו, אני רואה שקרה משהו. אני חושב שאולי מזה נתגלגל. קיצור של עניין, הבחור היה דוגמן בתל אביב. ולפרנסתו הוא עבד בגן חיות. זו חיה טורפת, עם איזה שימפנזה גדול. פשוט אכל אותו. ממש אכל אותו. ואתה רואה רק האצבע השלישית נשארה לתפילין. הוא 5 שנים היה בניתוחים, וחלק גדול מזה בסכנת חיים. אני מבין שמה שראיתי זה רק את מה שרואים, זה מעבר. והוא היה בעולם רחוק לחלוטין. רחוק, רחוק, רחוק. דיבר איתי על אמו, לא יודע, על אביו, לא יודע כלום. על אמו אני, הוא סיפר עליה, לא התעניינתי, אני מבין שהכל מפורק לגמרי. חום חושב אותה, ואחרי זה פגשתי אותו קצת שם. הוא אומר, אני זוכר אמא בבית חולים, כשאני בקושי בכלל תפקעתי, לא יכולתי להסתכל, לא יכולתי לראות כלום. הייתה יושבת ורואה ביום שישי את התוכנית בטלוויזיה. הייתה אומרת לי, כפרה שלי, שמה, תראה, תראה, תראה ברכה, תראה. אני סביתי לראות משהו שיש באזורו זקן בכלל. לא יכולתי לראות את זה. אני רציתי ככה לעבור כבר לאווירה טובה ולחיוכים, כי זה היה טיפה קשה, אמרתי אותו, בטח זה מהטראומות מהשימפנזות, לא? ככה ריקח, והכל. אבל אני זוכר, אני לא יכולתי. לאט לאט, לאט לאט. אבל וכך אחרי הרבה שנים, אתה חיברת אותי מאמא שלי. ואחר כך עם אבא שלנו. הרגשתי שאני צריך משהו, שאני צריך אש. הרגשתי שאני מחפש אותה. חיפשתי. הוא אומר לי, כאן יש אש. באומן יש אש. אני רוצה להגיד לכם עכשיו דבר קשה מאוד. בארץ ישראל יושב היום עוד מעט מחציתו של עם ישראל. רובה של התורה נמצאת היום בארץ ישראל. כשאתה חושב על ראשוני החסידות, שביקשו לקבוע אש של חיים שלמים, להגיד שכל החיים, כל החיים, כל החיים, כל החיים צריכים להיות תורה. שאפשר לתפוס את כולם. אפשר לתפוס גם את היהודי באוקראינה לפני 300 שנה הרי מדברים גם על ברק בתל אביב וגם על... פתאום תפסתי את עצמי ואמרתי בזעזוע נוראי, זה לא יעזור לאף אחד. רב נחמן זה אש שאי אפשר תראה אותה. רוצה להגיד לכם, אני יודע היום, אני מרגיש היום שישנן שתי תנועות עממיות, אתם יודעים מה אני מתכוון עממיות? עממיות פשוטות, שכשמישהו פצוע הוא ניבק. ישבתי לפני חודש עם שולי רנד, חבר סניף בני עקיבא רחובות, מישהו כבר היה ימים ברח לגמרי מהדרך, חזר לברסלב. שאלתי אותו למה? אמר לי אש. אמרתי לו חיצוני? אמר לי, אתה חושב שאני חיצוני היום? והרגשתי שזה נוגע לי בפנים, שמשהו קר, לא שם. אני רוצה להגיד לכם דבר שמזעזע אותי לחשוב עליו. שתי תנועות עממיות שיוצרות איזו דביקות, ואני לא נכנס בכלל עכשיו לדיון בהם. אבל לא יעזור, חייבים לדעת עליהם. חב"ד וברסלב. בדרכם. ואני הולך להגיד לכם דבר נוראי. אתם יודעים מה המשותף לשתי התנועות הללו היום? היום? לא רק גלות, אידיאליזציה של הגלות. איזה מין בשורה, אש, זה באומן. אתם יודעים מה השיר ששרים באומן מסביב לדימה? לדביקות. אומן, 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 הלו תשאלי לשלום אסירייך. איי, 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 באומן. כך, ביחד. בגיליון דברי התורה שיוצא בחסידות חב"ד של הישיבות, של בני התורה, הוא עם התמונה של הבית של הרבי בברוקלין 770, ועל התמונה, כשרואים את החלונות, מייציץ בין החרוקים של החלון בברוקלין 770, כתוב שם הגיליון, בית חיינו. אתם שומעים? כי אמרו, בארץ ישראל אולי הוקמה תורת ארץ ישראל מאוד מעניינת. היא מדברת על מדינה, על עם, שם מתווכחים, שם רבים, שם עוסקים, אלה בלומדש, אלה בציונות, אלה בלמדנות לכאן, כולם מתווכחים עם כולם. אתה רוצה אש? אומן, אומן, ראש השנה. כי רב נחמן אמר שבאומן, אצלו בציון, בקבר, זה בחינת ארץ ישראל. אתם מבינים? אתם מבינים? אתם מבינים עברית? לכן לא בירושלים. ולא משים אף אחד. חוץ מאותנו. אי אפשר בלי יש. זה לא יעזור. זה לא יעזור. אי אפשר ללמוד תורה על הקורסה. אפשר. אתה תדע את התורה. אתה תהיה תורולוג. דבריך לא ישמעו קודם כל לעצמך. ואתה יודע את זה. לא ישמעו דברים לעצמך, כלום. שנינו אחד המרבה ואחד המרעית ובלבד שיכבד מבון השמיים. שנינו אחד המרבה ואחד המרעית ובלבד שיכבד. זה לא יעזור לנו, זה לא יעזור לנו אם לא נתפוס את זה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך. אתם מבינים? לא זכור את אשר עשה לך בדרך בצאתך שאז היה הולך על עם ישראל. לא זכרו את אשר עשה לכם בדרך בצאתכם שאז היה הולך על הרבים. בדרך בצאתכם היה משהו בהיסטוריה. השאלה היא מה קרה לך עם זה. השאלה היא איך קירר אותך המלאק היום בבוקר. השאלה היא מה הייתה ההשפעה של אשר קרחה בדרך, של הקור, של הקירור הזה, של החיפוף הזה, של אשר קרחה לך, לי, היום, פה, עכשיו, כאן, השנייה. בהתעוררות, בהתעוררות לכל דבר. בכוח להיות ערני, בכוח להיות דבק. אש אינה מקבלת טומאה גם אם היא טיפת אש. ואלף קילו מידע יכול להפוך להיות לאלף קילו טומאה אם הוא לא של אש. תמיד חכם דידי היא עד שנעשה בגדר התורה ממש ואינו מקבל טומאה. זה עבודה של כל החיים. יכונני השם לשמור ולעשות כן. אבל השאלה אם אני במסלול של העבודה הזאת, זה המסלול או שזה לא המסלול? אם זה המסלול, אנחנו על מסלול אחד. אם זה לא המסלול, אין לנו שום פוקוס. אם זה לא המסלול, נקים בית מדרש של אנשים אינדיבידואליסטיים שכל אחד עוסק בידיעה כזאת, בידיעה כזאת, קצת מידע פה, קצת מידע פה, אחד מתפלל כך, אחד לומד כך, אחד אומר כך, אחד אומר כך. אש מדביקה אש. אש יוצרת חבורה. אש מתיחה אחד לאחד. אם אתה רואה אנשים לא מותחים אחד לשני, זה כי אין שם אש שתתיך אותם. אין הגדרה בהלכה כמה אש צריכה להיות בתפילה. אבל יש הגדרה בהרגשה כמה מוות יכול להיות בתפילה בלי אש. אל תכעסו עליהם, אני יורד לדברים מעשיים. אני מרגיש שאנחנו חייבים. אני מרגיש שברמה הגדולה, לפני הכל, לפני דברים מעשיים, ברמה הגדולה, ככה אני מרגיש עכשיו. אני מרגיש ברור לגמרי. מרגיש שהתפקיד שלנו היום כאן, אני מרגיש את זה על עצמי. אני מרגיש על עצמי את החובה הזאת, ומי שרוצים להיות חברים לחובה הזאת, עם זה אני רוצה להתחבר. שהתפקיד הוא לקחת את האש משם, להגדיר אש לא כאן זה אש זרה. להעביר את האש הזאת כאן. היא לא בוערת. היא צריכה, היא חייבת לבוא. אם היא לא תיבר, לא נעשה כלום. לא נעשה שום דבר. נאמר את זה הכי חריף. אז יש ישימה. כל כך הרבה, ברוך השם. יש עוד ישיבה. עוד ישיבה טסטר, אז יש. אז מה? לא מעניין אותי. לא מעניין אותי לך. מעניין אותי אם נייצר מעצמנו אנשים שעושים את עצמם התורה, אנשים שנעשים... אם נייצר כאן מציאות של אנשים שרוצים את האש הזאת, שרוצים את האש, יודעים שזה קשה, אחד על מרבה ואחד על עמי, אבל רוצים את האש הזאת. לא נבהיר פה את האש, אשים זרות אחרות דולקות. אתמול יהודה לדדר, אנחנו ישבנו, למדנו, שבתי בבוקר אצל קברו של הרב, מול ביהודה לדדר התפרסם בעיתונות העולמית עוד הישג גדול של מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם המערבי בהתעללות בקשישים. מקרי התעללות באנשים קשישים, מקום ראשון בעולם המערבי. הישג חברתי. זה הישג. כי בסחר בנשים אנחנו רק במקום הרביעי, חמישי. אתם חושבים שעכשיו אני מדבר על משהו אחר? אתם חושבים שזה אחר מהסיפור של גוש קטיף? אתם חושבים שזה אחר ממשהו? הרי רוב התורה פה. עם ישראל כמעט מחציתו פה. כמה תורה יש ברוך השם? ברוך השם בית המדרש מתעצם, הישיבות, מה קרה? אש לא יוצאת. אש לא יוצאת. ואש לא תצא אם היא לא תבער. צריך שישמע לעצמו את הדברים, אם יראת שמיים דבריו נשמעים לעצמו. אחרי זה היא תבער. נכנס לשחרית, אין אש. אין אש. אני יורד למעיס, לא יעזור, אין לי ברירה, אני חייב. אין אש. אמרתי לעצמי השבוע, התמעטו קצת הכהנים בברכת כהנים. אבל הבנתי את הסברה. זה מחשש תומעט בית הקורות. ואני מבין. זה כמעט לא חשש. מזה אי אפשר ליצור אש. זה בדיחה, זה בדיחה, זה עשרה, כלום. מזה לא יוצר אש, מזה לא יוצר כלום. זה לא נוצר את אש. מזה נוצר וי. ואתה לחצה במציאות של התמדה, אבל בלבד שיכוון. מה זה הקרבה? זה להידבק. זה לא יכול להיות בכלל אחר. שבתי אתמול ליד הרב בקבר, אמרתי, רגע, אולי רבותינו לא היו אש. ונזכרתי בעוד מאות סיפורים אחרים. הוא לא למד העמק שלה בכלל, הוא היה שם עם הנציב. הנציב היה איתו, הוא נתן לו יד, והלכו ביחד. הכל היה אש. אז הרב דיבר על כלל ועל ארץ ועל מדינה והכל, אבל הכל היה איתו, הכל היה מה יהיה בבית המדרש. הכל היה איך העסק מוקם, איך מוקם הקדר שיוצר את האש הגדולה הזאת. הבסיס של הכל. רוצה לבוא לשלושה דברים מעשיים במשפטים קצרים מאוד. ואיש את רעהו יעזרו, כי אש, אמרתי לכם, מתיחה. ואש נדבקת באש, וכשיש אש של אהבה ודביקות, לא צריך לתקן פגמים ותומות. אז לא מקבלים תומה. אז האווירה שלמה משתנה. מה אומרת האמן דבאי למי ויחסידה, וקאי ימילי דברכות, וקאי ימילי דאבות, וקאי מילי דמזיקים. אני חושב שמילי דמזיקים זה מהצד של הצדק החברתי, האכפתיות, מילי דאבות, זה מהצד של הקשר שלך. ומשה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, איך אתה חלק מכל המהלך. מילי דברכות, זה מהצד של הקישור באמת באמת לקודש ברוך הוא. זה ברכות. בישיבות תמיד ברכות נכנס יחד עם סדר מועד בטעות, בגלל שזרעים זה משניות, וברכות ככה זה ברכות מועד. ברכות זה סדר אמונה. היה אמונת איתך. אמונה זה סדר זרעים. זה לא בטעות. שם. עוסקים בעניינים התלויים בארץ, מתחילים בברכות. זורע מי שמאמין. מתפלל מי שמאמין, מברך מי שמאמין, קורא קריאת שמע מי שמאמין. סיפרתי למישהו היום, והברכות יהיה עוד מעט למייס, לכן אני מדבר מיד על זה רק במילה אחת. עסקנו בנאורי חסידות, אז קצת שיהיה חסידות גם בזה. כי הפעם למדן גדול לניפולי, לרב של העיירה של הניפולי, והוא בא אל הרב ואמר לרב שהוא רוצה, הוא פה לתקופה קצרה בעיר והוא רוצה שיעור חזק מאוד בגמרא, אבל ככה בלומדש. אמר לו הרב, או, זה טוב, זה טוב, זה טוב, עכשיו בדיוק רב זושה מתחיל להעביר שיעור. הוא מתחיל מסכת חדשה, הוא מתחיל להעביר שיעור. הוא מצוין, בדיוק הגעת, היום הוא מתחיל. נו, מתרגש מאוד, אבל הוא ככה, הוא מבין רב זושה, אז כנראה, בדרך אמרו לו, בזו של כאב, זה הוא חוסית, זה, בסדר, בזו זה נחמד. נפגע כל כולו, סגבול, כמה שאפשר להעליב, אבל מילא, אולי, הרב אמר, נכנס לרב זו שהבין, הרב הרי יודע שהוא עולם, הוא יודע שהוא תמיד חכם של ממש. הבין, מסתום הם עומדים שם עכשיו, אני יודע, זה פרק הזהב, איזה הוא נשך, זה משהו בשרי, לא ככה. מגיע, מחפש את רב זושה, רואה, ככה יושבים. רב זושה מתחיל, ורב זושה לא היה אומר אף פעם אני. רב זושה היה אומר, זושה אומר, זושה חושב, זושה טועה. רב זושה מתחיל לפתוח את השיעור, והוא רואה לומדים ברכות. נפגע במקי נשמתו. לומדים ברכות. ומתחילים את המסכת, והוא מתחיל ככה. טוב. אבל רב זושה את המשנה ומסביר אותה ככה לאט לאט. פגוע עד, גמרנו בחדר, כבר הייתי לפני כמה שנים. רב זושה אומר, עכשיו נעבור לדברים הקשים, נתחיל את הגמרא. מאי מתי? תנא הכי קאי דקתני מאי מתי? אומרים זו שאתם יודעים מה זה מאי מתי? מאי מה קוראים את שמה בערבית? מאי מה, בלי אי מה אי אפשר לקרוא שמה בערבית? אז הוא הבין למה שלח אותו לרב זושה. אני חושב שלקאי יבין את הברכות, זה להיות חסידה במובן של האש שדיברנו עליה. של הדביקות, של יראת שמיים. וכן, ישבנו שלשום, נדמה לי, אתמול שלשום, ישיבת רבים. ביקשנו לעשות כדבר הבא, מתוך הבנה שצריך להתעורר היום לכל, למה שקורה בתוכנו ולמה שקורה מסביבנו, לתפילה וללימוד ולעוצמה. תוצאות השם יתברך, בשבוע הבא מתחיל הדף היומי בסבל החדש של השס. אנחנו מתחיל בכל בוקר. אני אתחיל בעזרת השם בכל בוקר ובוקר בשיעור בדף יומי בברכות. אתחיל את זה בכתוב השם דייקת, אני חושב ב-8:35, אולי בשני חמישים, 8:40, כמה דקות לפני תחילת הסדר, עד 9:30. אתחיל בדף היומי בברכות. המגמה היא שבעזרת השם הדף היומי בברכות, מסיימים אותו שישה ימים, כל בוקר ובשבת, עשה את זה פה לפני התפילה, וכל אחד שישלים אותו. המגמה היא לסיים את הדף היומי בברכות כסדר עם כולם, שזה פחות או יותר בסוף ניסן. ובעזרת השם, נתחיל אז זמן קיץ, מסכת ברכות. ועיון, כמו שצריך, בלימוד איימן דבאי למי וחסידה. בלימוד, להלכה, בכל מה שבעזרת השם נוכל לעסוק. אנחנו נשאיר את פרק כיצד מברכים לאלול. ובחורף, בעזרת השם, נמשיך בבבות, בנזיקים, בציה ובבבטרה. אני רוצה להקדיש הקדשה מיוחדת מאוד ללימוד בעיון של הכל. נתחיל ללמוד ברצינות דברי אגדה ברצינות של מסכת ברכות, ההלכה ליסודותיה מההתחלה ועד לסוף, ללמוד כמו שצריך עם ראשוני הראשונים עד למעשה בזמן בנחת, אחרי שכל מי שרוצים פתחו קודם כל בהכרה של כל המסכת, פקיעות גרסאית כזאת של ההתחלה, כמה שאפשר עם חזרות, ואחר כך להיכנס לזה. בצעות השם יתברך, אני מקווה שאני עצמי אוכל לעשות שוב ולהיכנס לשיעורים כבליים קבועים מאוד מאוד במסכת ברכות. אם נוכל לעורר את זמן קיץ עוד יותר חזק דווקא מתוך זה, אני חושב שיכול להיות לזה ערך גדול מאוד. זה דבר אחד. אני הזכרתי את הנושא של תפילות, של תפילות שחריס. יש רפיון, זה הגיוני. אני מתחנן לתת על זה את הדעת, מתחנן להמתיך אחד את השני לכמעט. אני מבקש בקשה אישית שאף אחד לא יכעס עליי, אבל אני רוצה בעזרת השם מהשבוע הבא, בלי התחייבות של כל יום, אבל אני הולך לקבל על עצמי את תפקיד המשקים. אף אחד לא יבהל, אני הולך להיפגש עם היהודים ככה בשעות היותר מוקדמות. ואני משוכנע שאף אחד לא יראה את זה כמשהו לא נכון. פשוט צריך כנראה חיזוק יותר מוקדם בבוקר, כי זה מתחיל כנראה מאוחר מדי. אז איש את ראוי יעזור. נמצא מנקודת הנחה שכל מי שעולה על האוטובוס עולה כדי להבעיר אש ולסוע. אלא שאחד המרבה, אחד הממעיט, לפעמים המנוע ככה קצת נהיה זיגזג, ולפעמים נהיה שם בכלל הצפת מים. אז צריך מדי פעם, יודעים שכשהמצבר לא עובד, מחברים אוטו לאוטו ומניעים למצבר השני. זה קרה לי הרבה פעמים. לא שאני נתתי, אין לי כזכות, שקיבלתי. יש כאלה שעוסקים בכבל. אז זה חלק אחד. דבר אחד נוסף, בעזרת השם, בשבוע הבא עלינו לטובה, תצא חבורה של תלמידים ביחד עם מורנו הרב ששר שליטה ומשפחתו. הרב ששר בתקופה הקרובה יעתיק את מקום מגוריו עם המשפחה לגוש קטיף, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. ואנחנו בדיוק סוגרים באיזה מהיישובים החבורה תתיישב. אנחנו עומדים בקשר מבחינת הגוש עם היישובים, עם המועצה, כדי לסגור בדיוק את המיקום. אנחנו רוצה שתצא חבורה מכובדת, שיהיו עוד אברכים ומשפחות שננסה לבקר ביחד, שתצא לאדם. אני מקווה שנבעיר שם אש גדולה של אהבה ואמונה שתבטל את כל הגזרות בעולם. כך שמלבד הסניף שאנחנו מקימים עכשיו של ישיבת הכותל להעברת אש בגוש קטיף, אנחנו הולכים להבעיר אש בשני הסניפים שלנו, גם שם וגם בסניף פה. זה אותו עניין. אז יישר כוח גדול על הכל. מי שמוביל את הסוגיה היא הרששר, והחבורה שתצטרף מהשיעורים השונים, נראה איך יעשו את זה, נראה לכמה זמן, כמה קבוצות, איזשהו סבב. החשיבות היא עצומה, אני לא נכנס עכשיו למיקום עצמו, אני מקווה שזה יהיה דווקא באותם היישובים שצריכים את החיזוק, לא רק מהצד של גוש קטיף, אלא גם מהצד הרוחני. בדולח או בהצדה, ולא דווקא לבית קלים, כפר דרום עצמונה, שצריכים ודאי חיזוק, אבל איתם בסלם, וכוחותיהם איתם, ושדווקא במקומות שנוכל לתת בכל המובנים ובכל הכיוונים, כדאי פשוט לשבת שם לגמרי, 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 בשיעורים מסודרים, בשיעורים קבועים, ותקופות שנקצור ונקבע, הדברים ינוהלו ממש, ממש בימים הקרובים, ובגמרי שאני מקווה שבשבוע הבא זה כבר יצא לפועל. דבר שלישי ואחרון, שמשהו שתוכנן נדחה, ובעזרת השם נמלא גם אותו. עסקנו בדבר הראשון בדברים המעשיים שדיברתי, ויש הפנימית, ויש על המזבח תוקד של התורה, של התפילה, של בית המדרש. דיברתי עכשיו על הצד של גוש קטיף וארצנו הקדושה. הדבר השלישי שהיה חבורה של חבר'ה שיוצאת בכמה שבועות כבר בימי חמישי מאוחר בלילה, בשעות המאוד מאוחרות של הלילה, לפעול בתל אביב יחד עם אנשי ראש יהודי בקירוב ובתורה. והדברים הם באמת עצומים ונפלאים. בשקט, כמה שבועות כבר זרים? כמה זה כבר זה? עשר? ארבעה? חמישה שבועות? ונעשים דברים מופלאים. באמת האום קרנם של ישראל הייתה התשובה בכי תיסה. רש"י מסביר, אם אתה רוצה להרים קרנם של ישראל בהגבהה, תול מהם צדקה. מה שאמרנו מקודם על אש, אש בוערת גם כשהיא נותנת, ואז היא בוערת את עצמה. אחרי ההכנות האלה, ועם אנשינו שנמצאים שם ועסוקים בזה, אנחנו בעזרת השם נצא כולנו יחד לשבת זכור את אשר עשה לך מלא את אשר קרחה, ושבת זכור בתל אביב, שבת הזכור הישיבתית תהיה ככה בעזרת השם בהתעלות בתל אביב. תכננו שבת אחרת ואנחנו מזיזים את זה לשבת זכור. שבת שאני מקווה שנבנה אותה נכון, שבת שלפני כן יצא מישהו מהרמים עם חלק מהראשי צלטים שיצאו כדי להכין את הכל כמו שצריך, גם היא להתחבר עם כמה שיותר מבחינת הקהילות ונתינה, וגם היא באמת לעשות איזה קיש גדול מאוד בליל שבת במקומות שבדרך כלל הטישים של ליל שבת שם הם יישאו קצת שונה, זה דומה, אבל יש אש. ולנסות לעשות סקוטק יותר טוב. אני חושב שגם זה חלק מהאש שאיתה אפשר להינצל מקליפת המן המלא. אלה הדברים. אנחנו בפורים קטן, 30 יום קודם בפורים משולש, בפורים גדול. כל העניין שלנו שפורים, כל העניין כולו זה לזכור לאב הוביל הקור. הייתה סנהדרין, היו יהודים גדולים, היו הרבה דברים נפלאים, וזה לא הפריע לאף אחד להשתתף בסעודות של אחשוורוש. הייתה אש של מרדכי היהודי שלא יכרע ולא ישתחווה, ושלכן גם ידע ללכת ולכנוס את כל היהודים במשעה של מתחים, בשעה של מטבועים. אני מבקש בזה גם כן במשפט אחד. השעה היא שעה של מיצר, ויכוחים, דיונים, רבנים שמכוונים כך, רבנים שמכוונים כך. מבקש להיזהר זהירות עצומה. פורים זה לך כנוס את כל היהודים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם אנחנו נתבלבל בזה. אש מתיחה אחד עם השני. אני לא מדבר על אש שחצנית ששורפת את כולם. אף אחד לא צריך את זה. אבל על אש פנימית שמחממת ומתיחה את כולם. שמעתי כל מיני ביטויים. בתוכנו. נגיד רב כזה, שבגלל הרב כזה, באיזה סגנונות, באיזה מתחים, באיזה... נורא. גם את התומעות האלה, ואת המתחים האלה, ואת לחצים הנפשיים האלה, פותרים לא בנירות בכל פרט, אלא להבהיר אש גדולה של אמונה, של יראת שמיים, של אהבת תורה, ושל איך כנוס את כל היהודים. אנחנו נשבורך ובעזרת השם, שהראה כבר איך בחודש הזה לומדים את סוד ההתהפכות, איך בחודש הזה על העץ אשר חשב לתלות את מרדכי, על אותו העץ, עם אותם התוכניות, עם אותם, הכל כבר מוכן, רק אנחנו לא מבינים, הכל כבר מוכן כדי לתלות את המן, רק התבלבלו וכותבים שם בינתיים מרדכי. רק אנחנו צריכים פשוט את החובה שלנו, את האש שלנו, את ההעברה שלנו, את האהבה שלנו, ובעזרת השם נעשה ונצליח.